אהלן, כאן בן אביטל ממרכז האילוף של בן, אנחנו כבר בפרק 13, פודקאסט האילוף של בן. אני גאה להוביל את הפודקאסט הכי מצליח היום בישראל בעולם אילוף הכלבים, מבית אול אין. בכל יום שני יעלה בכל פלטפורמות הפודקאסטים פרק חדש שעוסק בנושא אחר. במה שונה הפודקאסט שלי, אצלי קודם כל האווירה והנגשה, ואת כל הדוגמאות אני אתן לכם באנלוגיות מסודרות, בצורה הכי מקצועית שיש, בכדי להנגיש לכם את הידע המקצועי בצורה הקלה ביותר להבנה. בכל פרק אני מארח מומחה מספר אחד בתחומו שילמד אותנו על כל מה שהוא יודע מנקודת מבטו המקצועית והאישית, תוך כדי שאני נותן את ההיבטים המקצועיים והאישיים שלי. אבל הפעם, גם הפעם, כמו בפרק הקודם, זהו פרק סולו שלי. החלטתי מדי פעם לתת את הזמן שלי, שיהיה לכם, אני ואתם, סוליקו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על גינות כלבים. אני חושב שזה אחד הדברים היותר רלוונטיים לכולכם. אני אתחיל מהסוף. אני לא אוהב גינות כלבים ואני לא ממליץ. מה, אם לא להכניס יותר את הכלב לגינות כלבים? מה, להמליץ לאנשים לא להתקרב לגינות כלבים? רגע, חכו, לא בהכרח. אנחנו נגיע לזה, עד סוף הפרק אני עונה לכם על הכל, אני מבטיח. בואו נתחיל קודם כל מהבסיס. מאיפה ומתי הגיעו בעצם, מאיפה אני לא יודע, אבל מתי הגיעו גינות הכלבים? בעקבות העלייה בפופולריות בעצם בכלבים כחיות מחמד, החל בשנת 2005 החלו להופיע בישראל גינות כלבים. נכון שהייתם ילדים קטנים, אני לא יודע בני כמה אתם, אבל בשנות ה-90, שנות ה-80, לא ראינו גינות כלבים ברחוב. איזה לא ראינו, הייתה תרבות של לשחרר כלבים ברחוב, וזה נורמלי, ולפעמים צריך להיזהר מהכלב של השכן שהוא משוחרר והוא יכול לנשוך, ובכל פעם מחדש הוא היה מוציא את הכלב, משחרר אותו ו... כולם יודעים להיזהר ממנו. היום דבר כזה כבר לא קורה. בשנת 2005 החלו להופיע בישראל בעצם גינות כלבים, שנכון להיום, העיר תל אביב היא מובילה עם כ-40 גינות כלבים. בין היתר אפשר למצוא גינת כלבים, כמעט בכל עיר, הרצליה, גבעתיים, ראשון לציון, ירושלים, האמת שגם בכל יישוב, רק במודיעין אני חושב שיש איזה 5 גינות, בבאר יעקב, ביישוב כזה קטן שאני גר בו, אני חושב שיש כבר 3 גינות כלבים. יש גינות כלבים קטנות, גדולות, בבאר יעקב יש לי גינת כלבים, אני חושב שהיא בגודל של אולי 20 מטר מרובע, משהו פצפון, משהו קטן שכאילו, ומסביב שטח פתוח שחבל שבכלל עשו שם גינת כלבים. גינת כלבים תמיד תהיה מגודרת, לפעמים בגובה מספיק ולפעמים גם בגדר שהיא נמוכה, יחסית. אז מה דעתי על גינות כלבים? נעים להמליץ, לא להמליץ, בואו ניכנס לזה לתוך עומק הפרק, תוך כדי אני אתן לכם דוגמאות, ואני אסביר לכם מה דעתי המלאה, אחרי שיש לנו כבר כמעט 20 שנה גינות כלבים בארץ. נתחיל ביתרונות, תמיד אני אוהב להתחיל בדברים הטובים, בדברים החיוביים. איזה יתרונות יש לגינת כלבים? אז אם לא הזנתם לפרק עם עורכי הדין שלנו, סגיב לוי ואייל דביר, אז אני אעשה לכם רגע איזשהו רפרש קטן. אסור לשחרר היום כלבים. אסור מבחינת חוק בשום שטח ארץ ישראל לשחרר כלבים, למעט שטח פרטי כמו גינה ביתית שהיא מגודרת או גינת כלבים. הגינת כלבים, בתוך הגינת הכלבים יש גם הנחיות שחייב להקשיב, חייב תמיד לאסוף את הקקי, כי אם לא אוספים זה כנס, כלבים מגזע מסוכן בכלל לא יכולים להיכנס לתוך הגינת כלבים, אסור להיות עם רצועה שהיא מעל 5 מטרים, שהיא מחוץ לגינת הכלבים, זאת אומרת בגינת הכלבים אני יכול לשחרר את הכלב, זה לא רלוונטי, אבל מחוץ לגינת הכלבים אי אפשר ליותר מ5 מטרים של רצועה, זאת אומרת שאם אני הולך לפי החוק, אני חייב להיכנס לגינת הכלבים, כדי לשחרר את הכלב שלי ולתת לו זמן חופשי ופנאי. אז היתרון הראשון של גינת כלבים זה שחרור של הכלב מהרצועה ואפשרות לתת לו להיות עצמאי, לרחרח, לפשפש, להסתובב, לטייל ולשחק. היתרון השני זה אפשרות לחשיפה מבוקרת טובה לגורים צעירים או לכלבים מתבגרים שייצרו אינטראקציות סוציאליות סוציאליזציה חברתית. הכי, הכי פשוט שיש. זו הסיבה, אגב, שיש אצלי פעם בכל שבועיים, במתחם שלי במרכז אילוף, בראשון לציון, יום גורים, ואנחנו מחלקים את זה לגילי חודשיים, שלושה, ארבעה וכן הלאה. בגלל שאפשר לשחרר אצלי כלבים, סוגרים את השאר, אני והצוות עוברים על כל הכלבים ועוזרים, נותנים טיפים. אגב, היום, יום שלישי, היום יש יום גורים בשעה שבע בערב, במרכז אילוף שלי, וזה הרעיון שעשיתי. אני לא אוהב לעשות את זה בגינת כלבים, כי גורים קטנטנים, אני כבר ישר חוזר, קופץ לחסרונות, אבל אני חייב להגיד את זה, אי אפשר להכניס לגינת כלבים בגלל החיסונים. נכון, אפשר להוציא כבר מהחיסון הראשון החוצה, אבל לא, לא לגינת כלבים. גינת כלבים, תחשבו, זה מקום עם מלא פיפי על הרצפה ומלא קאקי. זה המקום האחרון שהייתי משחרר שם, גור צעיר, אפילו קצת הייתי מחכה אחרי החיסון השלישי שלו. אז היתרון הראשון זה שחרור של הכלבים, היתרון השני זה אפשרות לחשיפה מבוקרת טובה לגורים צעירים או כלבים מתבגרים שיצרו אינטראקציות וסוציאליזציות חברתיות. היתרון השלישי זה עלייה בניקיון של הרחוב והסביבה, זאת אומרת, אם אני יוצא עם הכלב לגינת כלבים, שם הוא עושה את הצרכים שלו, הוא לא עושה בלגן ברחוב, הוא לא עושה צרכים ברחוב, ויש יתרון למרכז של צרכים למקום אחד. היתרון המרכזי זה תולעת הפארק. תולעת הפארק נקראת על שם הפארק הלאומי ברמת גן, כי שם היא התגלתה לראשונה, זה הפארק שצמוד לספארי. בגלל כמות הצועה, צועה אני אומר קאקי, בגלל כמות הקאקי שכלבים עשו שם, התולעת הזאת מגיעה מתוך חיפושית זבל שאוכלת את הקאקי, ואז הכלבים אוכלים את הקאקי או נוגעים בקאקי, התולעת נכנסת לבפנים, עוברת איזשהו תהליך התפתחות בתוך גוף הכלב והופכת לתולעת הפארק. ברגע שאין קאקי, אין תולעת הפארק. ברגע שאני ממרכז את כל הקאקי לתוך גינה אחת מגודרת, הסיכוי שהגינה תישאר נקייה יותר מאשר רחוב שלם של בני אדם, גבוה יותר. נכנסים לגינת כלבים, תמיד יש אנשים, הפקחים אוהבים לשבת ולחכות מחוץ לגינת כלבים. יש תרבות של איסוף, של איסוף צרכים בהרבה מהמקומות של איסוף צרכים, הרבה מקומות גם לא. אבל בגינות כלבים יש עיריות שגם מגיעות אחת לשבועיים, שלושה, ארבעה, ומנקות את הגינת כלבים. אז היתרון בעצם זה עלייה בניקיון של הרחוב והסביבה. גינות טובות יהיו מחולקות לגדלים. יש גינה שנמצאת ליד פארק הירקון, בחלק הדרומי בעצם, בחלק של הגדה הדרומית של נחל הירקון, יש שם 5 דונם. גינה ענקית של 5 דונם, זה גינה מאוד 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 גדולה. מי שהיה אצלי במרכז אילוף, יש לי 600 מטר. שם אנחנו מדברים על 5 דונם. זה מקום גדול מאוד. אני חושב שזה הגינה הכי גדולה בתל אביב, והיא מחולקת לשניים. יש לנו חצר לכלבים קטנטנים וחצר לכלבים גדולים. ואז בכלבים הקטנטנים אני גם יכול להכניס גורים, מבלי שכלבים גדולים ירמסו אותם. וזה יתרון לגינות גדולות בדרך כלל. אז אני מכיר את הגינה הספציפית הזאת. אני אשמח אם תאירו את עיניי ותספרו לי על עוד גינות כאלה שקיימות בארץ. בתור אחד שלא אוהב גינות כלבים, אני לא מחפש יותר מדי, אבל תמיד טוב לדעת שיש גינות כאלה טובות שעושות את העבודה בצורה שהיא טובה. אז עד כאן היתרונות. לא הרבה יתרונות, אני חייב לציין, כי עכשיו אנחנו נגיע לחסרונות ואתם תבינו למה זה לא. אז מה החסרונות בגינת כלבים? לפני שאני בכלל נוגע בהתנהגות, בואו רגע נדבר בבריאות. העברת מחלות מדבקות, אוקיי? זה גן ילדים, הבן שלי בגן, יש לילד אחד עכשיו שפעת, בום, כל הגן בשפעת. יש לילד אחד שלשולים, כל הגן משלשל. למה? כי כמו בגן ילדים, גם בגינת כלבים, יש מגע בין כלבים כל הזמן, הם נוגעים אחד בשני, לטוב ולרע, ומעבירים מחלות מדבקות. המחלה המדבקת ביותר שאלת מחלאות, מי שלא מכיר את זה, יכול להיות שראה את זה על הכלב שלו, אני אוהב להגביל את זה לקורונה, כמו הקורונה שכלבים משתעלים ללא הפסקה, זה מסוכן לגורים צעירים או לכלבים קשישים, שאר הכלבים יקבלו את זה כשיעול, אם זה במקרה הרע זה יהיה שיעול עם לך, מקבלים, הולכים לווטרינר, מקבלים כדורי אידוקסילין, שזה כדורי אנטיביוטיקה, ומטפלים בזה בטיפול של 10 ימים על אנטיביוטיקה, והכלב בשלב הזה מדבק מאוד. צריך להפריד אותו מכלבים אחרים למשך 10 ימים, למשך 3 חודשים, במשך 10 ימים הוא נסע של השאלת מכלאות, והוא יכול להדביק את כל העולם ואחותו לפני שזה בכלל מתפרץ אצלו. לכן, שאלת מכלאות היא מאוד מדבקת, כי עד שבכלל מזהים על הכלב שיש לו שאלת, הוא הספיק להדביק עוד 20 כלבים אחרים, וזה בגינת כלבים רץ כמו, זה גלגל. בדרך כלל העונה היא בין ספטמבר לאפריל, של שאלת מכלאות. אז הדבר הבא זה קרציות ופרושים, מדבק בטירוף, לא רק שזה מדבק, יש גינות כלבים שיש להם דשא סינתטי. איזה יפה ופסטורלי זה, נכון? יפה, מדהים. לא חכם. לא חכם כי זה על דשא סינתטי או על דשא רגיל, קרציות ופרושים יכולים להתרבות. עכשיו, לא מדובר פה באיזו גינה פרטית או בפנסיון, פנסיון פרטי או בפנסיון ביתי של מאלף. אצלי, אגב, יש דשא. כי למה לא מדובר ב... למה אני משווה את זה רגע לזה? כי אנחנו מנקים את הדשא כל יום. כל יום מנקים את הדשא, ופעם בשבוע שופכים חומרים כדי לחטא את הדשא. בגינת כלבים, מקסימום מגיע הפקח של המנקה של העירייה פעם בחודש, אוסף את כל הקקי, מנקה את הזבל שם, טיפה מטטה את הרצפה ושלום על ישראל. ויש שם התרבויות של קרציות ופרושים, וזה... זה חממה כזאת, לקרציות ופרושים. שלשולים, על ימין ועל שמאל, אפשר לחטוף שלשולים מגינות כלבים. טפילי מאיים, שזה, יש טפיל מאוד נפוץ שנקרא ג'יארדיה לימבדיה, אם אני אומר את השם בצורה נכונה. מאוד נפוץ, מאוד מעצבן, גורם לדם בקקי ולריר כזה בקקי. יש הרבה פעמים שזה קורה לכלב, ואתם בכלל לא יודעים מה זה, ואתם נותנים לכלב אורז. וזה עובר, אבל הטפיל הזה נמצא איזה 3 חודשים, והוא מדבק בקקי, זאת אומרת, יצאתם לגינת כלבים, הכלב עשה קקי, הקקי הזה עכשיו, כל מי שיתקרב לקקי הזה יכול להידבק, אגב, גם בני אדם. אז כל המחלות המדבקות האלה מדבקות מאוד בתוך גינת כלבים, ואני לא אוהב את זה. אז עד כאן דיברנו על ההתנהגות, על החיסרון מספר אחד, על הבריאות, סליחה, על החיסרון הראשון. החיסרון השני זה חוסר שליטה של הבעלים בכלבים שלהם. אתם בטח מכירים את זה, אני מאמין שרובכם הייתם בגינות כלבים, או ראיתם גינות כלבים מבחוץ. נכנסים אנשים עם כלבים שמשתוללים להם, כמה פעמים הייתי באילוף, ואז אני פתאום באיזשהו שלב בטיול, רואה את הכלב מתחיל למשוך את הבעלים בצורה בלתי נורמלית לכיוון צד שמאל. ואז אני אומר לו, מה יש שם? יש שם איזה חתולים? יש איזה משהו? איזה גינת כלבים? ואז הוא אומר לי, כן, זאת הגינת כלבים, אנחנו כל הזמן הולכים לשם. אז הכלב כבר מגיע לשם באטרף. הוא כבר מגיע לתוך גינה מגודרת, הוא מגיע עם דופמין בשמיים, אדרנלין מאוד גבוה, הוא מגיע כבר בסטרס, הוא נכנס לתוך גינת הכלבים יחד עם הבעלים שלו, זאת אומרת, הוא מכניס את הבעלים לגינה שלו, ואז הוא נכנס לתוך מקום מלא בכלבים דלוקים בצורה מטורפת, עם בעלים שיושבים בצד, משחקים בטלפון ומדברים אחד עם השני ומריצים דחקות. יש מלא מקומות שיש כבר קהילות של גינות כלבים, אנשים עם קבוצות וואטסאפ של קבוצה קבועה, נפגשים כל ערב בשעה 8 בערב עם הכלבים בגינת כלבים. זה מאוד נוח, אבל זה כמו לקחת את הילד לג'ימבורי. אם תיקחו אותו כל יום באופן קבוע לג'ימבורי ולא לבית ספר ולא ללימודים, הילד שלכם יהיה ילד מלא באנרגיות, מלא במחלות מהג'ימבורי, וללא חינוך וללא משמעת. כי אותם אנשים שמשחררים את הכלבים, אני מדבר פה בצורה מאוד מכלילה וגסה, כמובן יש הרבה יוצא מן הכלל, אבל בדרך כלל זה מה שאני רואה, ואני ראיתי את זה הרבה פעמים מהעיניים שלי כשאני עברתי שם, אין שליטה. כמה פעמים יצא לכם לראות בגינת כלבים, בעלים קורא לכלב שלו, אליי, אליי, פוני, אליי, לא עובד. לא רק שלא עובד, הכלב לא מגיע, ואז מה הם עושים? ביי, להתראות, אני הלכתי, יוצאים מהגינת כלבים ורכז הכלב מגיע, ואז הוא מגיע ואופ, מנסים לתפוס אותו, והכלב דפק דוח, הסתובב, עושה לבעלים ויברח, ואז 4 אנשים עוזרים לבן אדם להחזיק את הכלב, חוסר שליטה מבורך, כאילו בצורה מטורפת. חיסרון מאוד גדול. אני לא רוצה להכניס את הכלב שלי לתוך מקום כזה, כי הוא ילמד את כל השטויות האלה. התנהגות, למידת התנהגות, קורית הרבה פעמים לרעה. אם אני מכניס את הכלב שלי לתוך גינת כלבים, וזה כבר החיסרון השלישי, הכלב ילמד להעתיק התנהגות של כלב אחר. זאת אומרת, כלב אחד עכשיו מתחיל לנבוח לכיוון הגדר החוצה, כי עובר שם בן אדם. יצר ההגנה של יצר הגנה, יצר הציד, היצרים של הכלב נפתחים, והוא מתחיל א' להגן על טריטוריה, בית אולי לנסות לצוד אותו, כל כלב ומה שהוא עושה, והבן אדם שסתם עובר מסביב לגינה, ממשיך ללכת. אותו כלב למד שבוא נה איזה מגניב, איזה גבר, אני הברחתי עכשיו את הבן אדם הזה, את האויב הזה מגינת הכלבים, הכלב שלי עומד בצד, מסתכל על הכלב השני, ראה, אופה, ראה כי טוב, החליט להעתיק אותו. אם הוא העתיק אותו, אכלתי אותה, יש לי כלב שלמד שיש פה התנהגות שהיא משתלמת, ואני עכשיו צריך לתקן עוד בעת התנהגות שהתפתחה. אם הכלב קופץ על בן אדם זר, כי הבן אדם זר נותן חטיפים לכולם, כמה אתם הצלחתם לראות בן אדם שנכנס עם סל מלא בסקית מלאה בחטיפים, ומחלק לכל הכלבים כאילו זה ילדים בגן והוא מחלק להם במבה. ואז הכלב שלכם קופץ עליו, והוא חמוד, איזה מתוק, כך עטיף. הוא בחור הזה מלמד את הכלב שלכם לקפוץ על אנשים. לא רק שהוא לימד את הכלב, הוא גם מלמד כלבים אחרים שצופים במתרחש ורואים בונה. איזה משתלם, הוא קופץ עליו, קיבל חטיף, שווה לי גם לעשות את זה. אז זה אחד החסרונות המרכזיים ביותר. רכושנות. רכושנות נובעת ממעמד, זה נקרא תוקפנות משאב. תוקפנות משאב מתחלקת לנו לכמה, תוקפנות על חפץ, רכוש, תוקפנות על טריטוריה, בעצם על מקום שמירה, והגנה אישית או הגנה על אדם, זאת אומרת לקיחת חסות. אז כאן אנחנו יכולים לקחת את הכל מהכל, אבל הנפוץ ביותר, השכיח ביותר, זה רכושנות על חפץ. החפץ הזה הרבה פעמים מגיע מצעצועים, מגיע איזה רואה בלגי עם איזה בעלים שעושה פוזות ומראה איך הכלב שלו רץ ומחזיר את הכדור על ימין ועל שמאל 200 פעמים ברצף. עזבו את זה שזה גם יכול להיות לא בריא. הכלב רץ ומחזיר את הכדור. נכנס עכשיו בעלים עם כלב, דמיינו שכבר 100 מטר לפני הגינה, הוא משך אותו, הגיע דוך לגינת הכלבים, נכנס באטרף, הכלב דלוק, רואה כדור, רץ לכיוון הכדור, הרואה בלגי, שמשחק עם הכדור, מסתכל על הכנעני שהרגע נכנס, ואומר, בוא נע, מי זה החוצפן הזה שבא לגעת לי ברכוש? זה רכוש פרטי שלי. אם הוא נוגע, הוא יחטוף מכות. תוסיפו לזה את כל חוסר השליטה של הבעלים בכלבים שלהם. הכלב הזה יכול לבוא לנסות לקחת את הכדור של הבלגי הזה, ויכול להתפתח שם הקרב מאוד רציני. הבעלים הרבה פעמים נמצאים 10, 20, 50 מטר רחוק מהכלבים שלהם, אין להם שליטה, הם לא יודעים מה לעשות. לא רק זה, תוסיפו עוד 5 כלבים מכל כיוון שבאים, נופחים ומדליקים את הסיטואציה, זה מתכון לאסון. לא חייב להיות כדור כדי שמקרה כזה יקרה. אוקיי, אתם יכולים לקחת את כל הצעצועים, להגיד לאנשים, חבר'ה, תכניסו צעצועים, זה יכול להיות מסוכן, זה לא אחראי. ואם הם מתווכחים איתכם, קחו את הרגליים שלכם וצאו מהגינה. אבל זה יכול להיות גם על מקל שהיה על הרצפה, איזשהו חתיכת מקל, איזה זרדים אפילו שכלבים אוהבים לתפוס. אבן, אני ראיתי פעם מכות על אבן. כלב אחד התחיל לשחק עם אבן, מגיע כלב, ומסתם אפילו התקרב לכיוון האבן, כלב יצא עליו, בלגן, חרבודרבו ולהקתו. אז רכושנות יכולה להיות קטלנית מאוד בתור גינת כלבים, וזה חיסרון גדול מאוד. חיסרון נוסף, שימו לב כמה חסרונות. להקה לא יציבה שכל הזמן מתחלפת. כלבים הם חיה חברתית שבנויה לחיות בלהקה. אז יש הרבה פעמים שמגיעים אליי לקוחות שאומרים לי, הכלב שלי לא מסתדר עם כלבים אחרים, אבל יש את החברים הקבועים שלו, שאנחנו משחררים אותם בגינת הכלבים, או בבית ספר וסוגרים את השער. אגב, זה לא שונה מבחינתי בגינת כלבים, מלבד זה שזה פשוט לא חוקי, ואני מתייחס לזה בדיוק באותה צורה. זאת להקת כלבים שהיא יחסית יציבה, להקת כלבים קבועה, שהיא כל הזמן הכלבים נפגשים, הם מכירים אחד את השני, הם מבינים מי הכי חזק, מי הכי חלש, מי הכי מהיר, מי הכי משחק, הם יודעים כבר לכבד אחד את השני, כי הם למדו אחד את השני. ופתאום הגיע כלב חדש, דומיננטי יותר, חלש יותר, קנו, לא משנה, הוא נכנס לתוך הלהקה ומשנה ברגע, בשניות, את כל המערך של הלהקה, ופתאום יכול להיות כלב חזק יותר, חלש יותר, וזה משהו שהוא לא נורמלי. להקת זאבים בטבע לא מכניסה זאב זר לתוך הלהקה שלהם, להפך היא דוחה אותו, לכן זה משהו שהוא לא נורמלי. באתם לגינת כלבים, אתם רואים כבר 5 כלבים משחקים בתוך גינת כלבים, תחשבו פעמיים האם להיכנס לתוך גינת הכלבים, כי יכול שהכלב שלכם יהווה איום, יכול שהוא יהיה קצת לא נעים כלפי כלבים אחרים, תחשבו האם בכלל להיכנס לתוך הלהקה הזאת, היא להקה שהיא לא יציבה שכל הזמן מתחלפת, זה מתכון לאסון. חיסרון נוסף זה בריונות כלבים. הכנסתי פעם אחת את לימה לגינת כלבים, היא הייתה בת שנה. לימה גדלה ככלבה יחסית כנועה ויחסית עדינה, עד שהגיע ריו והרים לה את הביטחון, ונכנסתי איתה לגינת כלבים בגיל שנה, למה? כי אמרתי, יאללה, בוא ננסה את הדבר. והתחילו להתנקל אליה ולהציק לה, והיא הייתה איזה 40 מטר ממני בצד השני של הגינה, ועזבו את זה שיש לה משמעת מדהימה, והייתי קורא לה אליי והיא מגיעה. הכלבים לא הפסיקו להציק לה, והיה שם כלב שכל רגע ניסה לעלות עליה ולפמפם אותה, ושני כלבים מגיעים מהצד השני, ועוד כלב אחד, ממש עשו לה אונס קבוצתי, אמנם לא אונס בהגדרה, אלא קפצו עליה ודחקו אותה לאיזו פינה, וקיפלו אותה והתקפלה, והיא הייתה צריכה קצת לצאת עליהם כדי להימלט, ואז היא רצה לפינה השמאלית, ואופ, יש גדר, אין לה לאן לברוח, יש בריונות, אין לה כלב לאן לברוח, יש גדר, הגדר הזאת מייצרת סטרס, היא מייצרת לחץ, והיא מעודדת תוקפנות, שאותם כלבים שמגיעים בבריונות על חלשים, הביטחון שלהם עולה, והכלבים עם הביטחון הנמוך, שגם ככה הגיעו ככלבים קנויים, הביטחון שלהם יורד. אז בריונות כלבים זה משהו שרואים בגינות כלבים כל כך הרבה, ואני לא סובל את זה. דיברנו על העתקת התנהגות של כלבים אחרים, נביחות על הגדר, מרדף, קפיצה על הבעלים. חיסרון נוסף זה 100% הקשבה. אני אסביר. בפרק הקודם דיברנו על למידה, והלמידה ומתי אנחנו בעצם מסירים את האוכל מהכלב. כאן אנחנו נכנסים מגינת כלבים, נגיד ולא סיימנו את הלמידה בצורה מושלמת, אבל בא לי לתת לכלב עכשיו לשחק, הוא נפגש עם החברים הקבועים שלו בגינת הכלבים, ואני מלמד אותו אליי, ואני בשלב די נגיד האמצע, אני עדיין לא בסי שלי, אני עדיין עובד עם רצועה, אחרי 20 דקות סיימתי, אני רוצה להתקפל מגינת הכלבים, לקרוא לכלב אליי, והכלב לא מגיע. אני עכשיו קורא ריו אליי, לא מגיע. מוציא כדור, מוציא נקניק, עזבו את זה שזה גם יכול ליוצר רכושנות, הכלב לא מגיע. כלב מסתכל עליי, דופק לי מבט, שלבנתי אותך, אני לא אגיע, בוא נראה מה יקרה. בעצם אין לי יכולת אכיפה. הכלב לא מבצע התנהגות שהיא טובה, ואין לי 100% הצלחה, ואמרנו שכלבים, אילוף של כלבים בונים בהצלחות, אני נכשלתי בתפקידי כבעלים, הכלב שם עליי קצוץ, אני לא מצליח להגיע אליו, עד שהוא מגיע אליי אני צריך לייצר טקס מטורף, הכלב לא הקשיב לפקודה שלי, עברו 10 דקות עד שהצלחתי לתפוס אותו, מה הכלב למד? שלא חייב לבצע פקודות. לא חייב להקשיב 100% מהזמן. וזו בעיה שאנחנו חייבים לטפל בה. לכן אני לא נכנס לגינת כלבים אם הכלב שלי לא ממושמע ב-100% אליי. ואם אני כן אכנס לגינת כלבים ואני יודע שהכלב לא ממושמע, אל תקראו לו אליי. אל תקראו לו אליי, לא לקרוא לו אליי, לא כלום. מה אתם כן יכולים כדי לעשות כדי לחזק את האליי? הרבה פעמים שאתם בגינת כלבים, אתם קולטים את הכלב אחרי כמה דקות, פתאום מגיע לכיוונכם, מהר, 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 תוציאו נקניק, איזה משהו שהוא שווה, שהוא מטר ממכם, תגידו לו, ריו, אליי, הוא מגיע, מקבל אוכל, ביי, לך, לך, תמשיך בשלך. קראתי לך, לא קראתי לך כדי לשים רצועה ולהתקפל, זאת אומרת, אל תימנע מזה, תראה איזה כיף. ושוב 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 ושוב, אבל רק כשאתם בטוחים ב-100% שהוא מגיע. התפרצות לגינת הכלבים. כשאני מגיע עם כלב שכבר מתפרץ לכיוון הגינה וכבר מושך, כמו שכבר אמרתי קודם, עם אותו כלב שמשך שמאלה, אותה דוגמה ספציפית, הכלב הגיע לגינת הכלבים, יש את השער הכפול שזה לפחות משהו, יש גינות כלבים שגם את זה אין, שער כפול זה בעצם שני שערים שאני יכול לפתוח את הראשון, להיכנס לסגור ואז להיכנס בשער שני. שאני מגיע לכיוון השער הזה, בין אם הוא כפול ובין אם לא, כל הכלבים מגיעים לשער של הגינה, ויוצרים לי צוואר בקבוק, יוצרים לי לחץ, וכבר שם אני נכנס בלחץ מטורף, ומה עושים הרוב המוחלט של הבעלים? מהר מאוד פותחים את השער, בום, שולחים את הכלב שלהם, כדי כמה שיותר מהר לסיים את הסגה הזאת, ולא, זה לא נכון לעשות כזה דבר, כי אתם שולחים את הכלב באטרף, בלחץ, בפניקה, ודמיינו שיש שם כלב שהוא לא מכיר, ועכשיו הוא הולך להיכנס לשם על 100% סוללה, באטרף מאוד גבוה, בהתפרצות לבפנים, מתכון לאסון. אני לא רוצה לעשות את זה, אז אם אני רואה שהכלבים כבר לוחצים על השער, אני לא נכנס. הרבה אנשים חושבים שזו פריקת אנרגיה. אז נכון, הכלב עושה שם פעילות גופנית, אבל זה כמו ג'ימבורי. קחו את הילד שלכם לג'ימבורי, אתם צריכים שעתיים כדי שהוא יתעייף. כל יום, כל יום, כל יום. קחו את הילד שלכם לג'ימבורי פעם בשבוע, שער הזמן 20 דקות שבו איתו על משחק חשיבה שמפעיל את הראש, אתם תראו שהוא יתעייף כמעט באותה מידה. זה לא פריקת אנרגיה, זה כמו ג'ימבורי, זה נחמד, זה תקשורת, זה יכול להיות מצוין, אבל זה לא פריקת אנרגיה, זה לא מחליף טיול, אני רוצה טיול של הליכה מנקודה A לנקודה B, ולא חצר גדולה שבעצם הכלב מסתובב בה. אפשר פעם בשבוע להגיע לגינת כלבים בשביל השחרור ובשביל התקשורת הכלבית וקצת שהכלב ירוץ וישחק, אבל אני מעדיף הליכה של רבע שעה 20 דקות ללא עצירות, ללא הפסקות. זו פריקת אנרגיה שהיא הרבה יותר טובה. אל תתבלבלו, גינת כלבים לא, זה לא פריקת אנרגיה. חיסרון נוסף, זה מטרד לשכנים, רעש, ריח, אנחנו חיים בתוך עיר, בתוך ראשון לציון, אי אפשר עכשיו להיות עם, 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 עם רעש כזה מטורף בתוך הגינה החוצה. שורה תחתונה, יש הרבה יותר חסרונות מאשר יתרונות לגינת כלבים. אז הצגתי גם יתרונות, גם חסרונות. מה כן לעשות? אני רוצה לשחרר את הכלב. בואו נלמד איך לעשות את זה בצורה נכונה. קודם כל אני אעדיף ללכת לחוף כלבים. יש חוף כלבים, אני גר בבאר יעקב היום, יש חוף כלבים דרומית לחוף טיו שהוא נמצא בבת ים, חוף כלבים פתוח ללא גדר, הייתי מגיע לשם עם רצועה, רצועה של 10 מטרים, לא, אני לא מדבר על הרצועה נמתחת הפלקסי, כי זה לא נוח, אני מדבר על רצועה ארוכה של 20 מטר במכה אחת, הולך לשם, למה לשם? כי שם אין גדר, אין לחץ, באים לתקוף את הכלב שלי, יש לו לאן לברוח. הוא יכול לברוח 100 מטר, לדפוק דוח שמאלה, לחזור 300 מטר לצד השני, ולחזור בנחת ובכיף. יש לו, אין לו את הבריונות הזאת. העברה של מחלות מדבקות. בחוף הכלבים, הם פחות נדבקים אחד לשני, הם פחות מגיעים לפינה שבה כל הכלבים אחד על השני. יש להם שם יותר מקום שהוא יותר, מקום שהוא הרבה יותר פתוח. הרבה פחות מחלות עוברות שם. מי שמגיע לשם זה בדרך כלל אנשים שמגיעים וגם מגיעים לשבת שעתיים, שלוש, ארבע, באיזשהו שלב הכלב חוזר לבעלים, שותה מים, כן יש יותר שליטה בתוך גינת כלבים, בתוך חוף כלבים. ואם אני החלטתי לא ללכת לחוף כלבים, אני גר רחוק מהים, אני לא אוהב את הים, אז אני אלך לגינת כלבים. אבל אני אלך בצורה מבוקרת. אני אכנס עם כלבים שאני מכיר. אכנס כלב עכשיו שנראה לי לא מתאים, אני אומר לו, רגע, חכה חבר, אני שם רצועה לכלב יוצא החוצה. אני לא מתאמן עם הכלב בתוך הגינה. אני לא עושה משמעת בפנים. כל כך הרבה הסחות דעת, גם אם אני לבד בגינה, הריח שיוצא מהרצפה, הריח של הפיפי, כזה חזק, שאני לא יכול לצפות מהכלב שיקשיב לי, כשיש ריח כזה מטורף מסביב. אז אני לא מתאמן על משמעת שם, בטח ובטח שאני לא דורש משמעת, כשהכלב לא ביצע למידה בצורה של 100% בתוך הגינת כלבים. עוד דבר שאני רוצה לעשות, זה לעבור דרך גינת הכלבים כל טיול, אבל אני נכנס אליה מדי פעם. אני שובר את אותה התנאיה של אותו כלב אז באילוף שדפק לי דוח שמאלה ורצה להגיע לכיוון הגינת כלבים. אני רוצה לשבור את התבנית, את שרשרת הגירויים. כי מה הכלב יודע? אני יודע שמצד שמאל מהפנייה הזאת של המעבר חצייה, שמאלה 2 דקות מגיעים לגינת הכלבים, אני אתחיל למשוך כי ככל שאני מושך אני מגיע יותר מהר, ובסופו של דבר אחרי המשיכה של הרצועה, אני מגיע לגינת כלבים, אני מגיע באטרף ובסטרס. אז אני אלך שמאלה, אני אפנה יחד עם הכלב שמאלה, אני לא אתן לו למשוך את הרצועה, וכשמגיעים לגינת הכלבים, אני חולף על פניה. אני מראה לו, לא חמוד, היום לא נכנסים לגינת הכלבים. למה? כי היום יש נהלים אחרים, יש לוז אחר. אני בעצם שובר לו את הציפייה שכל פעם שהולכים שמאלה, אתה צריך להגביר קצב ולהיות באטרף, כי נכנסים לגינת הכלבים. הבנו? אנחנו פתאום פונים שמאלה, פתאום ימינה, הגעתי עד לגינת כלבים, אני עושה פרסה ומסתובב. לא, אני לא שובר לכלב שלי את הלב, זה בסדר, אני מלמד אותו שלא תמיד אפשר להיכנס לחנות הממתקים. אוקיי? אם אתם רוצים להיות מחנכים טובים לילדים שלכם, הגעתם לחנות ממתקים, הילד באטרף רץ לבפנים, משתגע, מדי פעם ניתן לו, הוא ילד, זה בסדר. רוב הפעמים אני אעבור לחנות הממתקים ואני אגיד לו, הפעם לא. למה? כי צריך שהם ילמדו לקבל לו. ואני רוצה שבפעם הבאה שאני אחזור לאותה חנות ממתקים, לאותה גינת כלבים בעצם, אני אחזור בצורה הרבה יותר רגועה, ללא ציפייה של אטרף של ערוץ ולהיכנס לבפנים. עוד דבר שאני לא אעשה, אני לא אכנס על בטן מלאה לבפנים, אני לא מדבר עליי, אני אין לי בעיה שאני אוכל שווארמה, אבל הכלב שלי, אני לא אכנס לבפנים כשהוא על בטן מלאה. דיברנו בפרק הקודם על היפוך כאיבה, אם לא שמעתם את הפרק הקודם, במשפט קצר, היפוך כאיבה זה כמו הרסל, הכאיבה תלויה כמו הרסל, וברגע שהרסל הזה מתמלא ומתחיל להתנדד לצדדים, שהכלב מתחיל לרוץ ולהשתולל, הכאיבה יכולה להתהפך בתוך הבטן כשהיא מלאה, וזה מאוד מסוכן, וזה יכול לייצר לנו סכנות ודברים שהם יכולים להוביל למוות. לכן, אם הכלב אכל או בתוך גינת הכלבים מתחיל לשתות כמויות גדולות מאוד של מים, שימו לב רצועה, תתקפלו החוצה שלא יהיה לכם היפוך כאיבה. הסיכויים הגבוהים יותר הם אצל כלבים מגזע גדול, שהכאיבה שם גדולה יותר, והקיבולת לאוכל ולמים גבוהה יותר, והסיכוי שהכאיבה תתהפך שם הוא גבוה יותר. נכנסתי לתוך גינת כלבים, אני לא מקשיב לאנשים אחרים על אילוף, לא כי אני ישראלי ואני יודע הכי טוב, כי אני לא רוצה לייצר בלבול וחוסר אחידות. כל אחד יעבוד עם האלף בשיטה שלו, יש אחד שעובד מסרטונים ביוטיוב שהוא רואה, יש אחד שלקח קורס דיגיטלי, יש אחד שלקח מאלף בשיטה החיובית, יש אחד שלקח מאלף בשיטה הקלאסית, יש אחד שבכלל מתאמן עם פריסבי על הכלב שלו, ויש אחד שפשוט אבא שלו מבין בכלבים, אז הוא יודע מה לעשות. כל אחד ייתן לכם את הדעה שלו ואת הגישה שלו, זה ייצור לכם בלבול וסטרס ובלגן ולחץ, ולא כדאי להקשיב לאנשים שבגינת כלבים אומרים לכם מה לעשות, ואם אומרים לכם מה לעשות, תעמידו אותם במבחן. אני אוהב לעשות איזשהו דבר שאני אוהב לעשות, שאני נכנס מדי פעם לגינת כלבים, שבאים ואומרים לי, למה אתה עושה ככה? זה לא נכון לעשות ככה עם הכלב, ואני אומר לו, תקרא לכלב שלך אליי, ואז ברוב המוחלט של הפעמים הכלב לא מגיע. ואם הכלב מגיע, אז אומר לו, יופי, תוריד אותו לארצה, ואז הכלב לא יורד לארצה. ואם הכלב כן יורד לארצה, אז אופה, אולי אני מקשיב לבן אדם, ואני אומר לו, אוקיי, כנראה שיש פה מישהו שיודע מה הוא עושה. אבל בכלליות, אל תקשיבו לאנשים אחרים על אילוף, זה יוצר בלבול, זה יוצר חוסר אחידות. כן, תשמעו, תכניסו מאוזן אחת, אני לא אומר להוציא מאוזן השנייה, אבל תצאו מנקודת, תצאו איך אומרים, נו, להנחת יסוד. ברח לי הזה. קחו בחשבון שכנראה האנשים האלה שמעו את זה מבן אדם אחר, ומנסים לעשות כמו ישראלי, שיודע בדיוק מה מימום, מה מתאים לכלב שלו, ינסה לעשות את הכל. אמרתי שעדיף ריצה עם הכלב, אם לא ריצה אז אופניים, ואם לא אופניים אז משחקי מרדף, משחקי נשיכה, פאפי רול, שהכלב ינשוך את הצעצוע, הנשיכה הזה, להשתולל עם הכלב, להיכנס איתו לאטרף. אני מעדיף את זה מאשר להיכנס לגינת הכלבים. היה ונכנסתי לגינת הכלבים, ויש לי גורון עכשיו שצריך תקשורת, אני אעשה את זה בגינה יחסית קטנה, בגינה יחסית גדולה עם כמות קטנה של כלבים, אני אכנס לגינה שיש בה חלוקה של כלבים קטנים וכלבים גדולים, אני אשתדל שלא יהיה שם צעצועים, שלא יהיה שם זרדים ומקלות, ושלא יהיה להם על מה לריב. אם אני רואה בן אדם שמתחיל להוציא אוכל, אני אגיד לו, חבר, תכניס את האוכל כדי שלא יהיה לי פה בלגן, אני אתן לכלב שלי לשחק. אם מדובר בגורון צעיר, אני אשאיר עליו אפילו רצועה ארוכה, כדי שתהיה לי שליטה, א', לקרוא לו כשאני רוצה, ב', אם הוא נתקע באיזושהי פינה, אני אוכל להציל אותו ולהראות לו, אני הגב שלך ואני שומר עליך, כשכלבים אחרים מגיעים ודוחקים אותך לפינה. גינת כלבים בסיכום גדול וכללי, יש יותר חסרונות מיתרונות, אבל כן יש יתרונות שאנחנו רוצים לגעת בהם. אני לא פוסל גינת כלבים. לפני שנתיים העליתי פוסט, אל תיכנסו לגינת כלבים. הפוסט הזה יצר בלגן ברשת, זה רץ בקבוצות, וזה מלא אנשים פנו אליי, ומלא אנשים הגיעו אליי ואמרו לי, אנחנו לא לוקחים את הכלב לגינת כלבים, כי אתה לא לוקח. תיקחו באחריות, בצורה מבוקרת, אני לא לוקח לגינות כלבים כי יש לי פריבילגיה ויש לי את המתחם שלי ואני יכול לשחרר כלבים במתחם שלי ולעשות את זה אצלי בצורה מבוקרת. אם יש לכם גורים צעירים, אתם מוזמנים אליי למפגשי סוציאליזציה כל יום שלישי, פעם בכל שבועיים, פעמיים בחודש, בצורה מבוקרת עם צוות מאלפים. אם אתם עושים בגינות כלבים, יש הרבה מאלפים שעושים מפגשים בגינות כלבים בצורות מסודרות, אבל פתאום נכנס איזה הקיט האמריקאי שיכול להיכנס ולעשות בלגן בגינת כלבים ו מלא סטרס, מלא לחץ, מגודר מדי, לא טבעי, להקה שהיא מתחלפת, מוביל לרכושנות, אין 100% של הצלחה, העתקת לימוד שהוא שלילי, רכושנות, מלא מחלות, התפרצות לגינת הכלבים, אמרנו שזה כמו ג'ימורי, כל הכלבים מחכים על השער, זה מטרד לשכנים. תחשבו טוב האם אתם נכנסים לגינת כלבים. אם אתם האנשים האלה שהולכים פעם ביום בערב למפגש קבוע עם הכלב שלכם בגינת הכלבים, תחשבו טוב האם זה מתאים לכם, והאם זה טוב לכם, או האם זה כרגע נוח. כי לפעמים אם נוח לכם, סימן שאתם בירידה. אוקיי, אם קשה, סימן שאתם בעלייה. הייתי מעדיף שתצאו עם הכלב שלכם לטיול אחד על אחד, זה מחזק את מערכת היחסים ביניכם, את הקשר, הכלב עוקב אחריכם, אתם להקה שנודדת מנקודה א' לב', הוא יקבל אימון תוך כדי, פעם ב' אתם פוגשים כלב ברחוב, תיתנו לו לגשת לכלב, תיתנו לו להתחבר לכלב, אני לא אומר לו לעשות את זה, פעם בשבוע, שבועיים, תגיעו לגינת הכלבים אחרי שחלפתם עליה, חלפתם על פניה בכל טיול וטיול, תיכנסו לגינת הכלבים בצורה רגועה, בצורה מבוקרת, אין לכם שליטה מלאה על הכלב, לא לדרוש פקודות משמעת כדי שהמשמעת לא תארס ולא תישרף לכם. אז עד כאן פרק 13, הכל על גינת כלבים. בפרקים הבאים, שימו לב, אני הולך לדבר על כלבנות טיפולית ואני הולך לארח כאן מישהי מאוד 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 מיוחדת. אני הולך לדבר על תוקפנות כלבים, על הרגלת כלב לתינוק, תוקפנות כלפי אורחים, מרדף אחרי חתולים, מרדף אחרי רכבים. יש לי עוד כל כך הרבה פרקים כתובים, אני לא יודע אם אתם שמים לב בפודקאסט שאני יושב פה עם ניירות. יש לי פרקים כתובים מוכנים, כל יום שני אנחנו נהיה כאן, מקווה שאתם אוהבים, מקווה שאתם עוקבים, הפודקאסט צובר תאוצה מטורפת, וחברים, זה הרבה, הרבה, הרבה בזכותם, מה זה הרבה? זה בזכותכם בלבד. אז אם אתם אוהבים, תשתפו, שתפו, תעלו לסטורי, שתפו בקבוצות פייסבוק, זה יעזור לי מאוד להגיע לעוד בעלי כלבים, ולהפיץ את הבשורה שלי. יש לי קהילה שהיא גדולה וגדלה מיום ליום, ובפרקים הבאים אני גם אשתף אתכם באיזשהו סוד קטן, אם אתם עוקבים באינסטגרם, אז אתם רואים שאני טיפה הורדתי פעילות מהסטורי, כי יש לי איזה שלושה סיים עצמיים שאני עומד לשבור, אני עדיין שומר את כל הקלפים אצלי, אני לא רוצה לספר, ברגע שאני אוכל לספר בפרקים הבאים, אני אספר לכם, וזה דברים שמאוד מאוד מאוד מיוחדים, דברים שלא היו עדיין בישראל, מקווה מאוד שאהבתם, תעשו לייק, תעשו עוקב, תעשו 5 כוכבים, תשתפו, תעשו מעקב, תעשו הכל. חברים, תודה רבה לכם, אנחנו נהיה כאן בהמשך הפרקים, עד כאן פרק 13, כל על גינת כלבים, ביי, להתראות.